שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד, השבוע, שבוע שבוע, פרשת בולוק בארץ הקודש, ולפנינו גם היום שיחה מיוחדת, שיחה נפלאה, מלכותי שיחס חלק י"ג, ואנחנו מצטרפים גם היום, כמו בשבועות האחרונים, לפרויקט הגדול והנפלא של מפעל הלכותי שיחס העולמי, שכלל חסידי חב"ד מתאחדים בלימוד שיחה משותפת, שיחות משותפות, ועכשיו זה מהשיחות בלכותי שיחות חלק י"ג. נלמד את השיחה הראשונה לפרשת בולוק, שיחה שעוסקת בכוח הגדול של הצניעות בעם ישראל והסגולה המיוחדת של הצניעות לפעול את העניינים הכי נעלים למען עם ישראל. במיוחד הרבי אומר שההדגשה היא, כפי שנראה תכף, לא רק כאשר מדובר על צניעות בעניינים מרכזיים, אלא אפילו בעניינים שלכאורה הם עניינים קטנים או לא מהותיים ולא כל כך משמעותיים. הנה דווקא ההקפדה על העניינים הקטנים הללו בכוחם לפעול את העניינים הנעלים ביותר עבור עם ישראל. שיחה מאוד מיוחדת בהתבסס על פירוש רש"י בפרשת השבוע. שיחה נפלאה עם דיוקים ורעיון וביאור נפלא, נצא לדרך, נראה בפנים בעזרת השם. אומר הרבי, על הפסוק, מתויבו או יולכו יעקב משכנותיך ישראל, במה שבלעם ביקש לקלל את עם ישראל, על הדברים הללו של בלעם מפרש רש"י, מה פשר הפסוק הזה? מתויבו או יולכו, אומר רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה, וזאת אומרת, מה טוב הוא עליך כשבלעם ראה, מה טוב הוא עלי עם ישראל, שהפתחים של עם ישראל לא מכוונים זה כנגד זה, ואף אחד לא יכול להציץ, אף אחד לא יסתכל כלפי השני, אז יש בזה עניין של צניעות. משכנותיך, חניותיך כתרגומו. מה טוב הוא משכנותיך, מה טוב הוא החניות של עם ישראל, כפי התרגום של אונקלוס על המילה משכנותיך. דבר אחר, פירוש שני במשמעות מה טוב הוא אוהליך, פירוש אחר לחלוטין, מה טוב הוא אוהל שילו ובית עולמים ביישובן, מה הם טובים, כמה הם טובים למען עם ישראל, שמקריבים בהם קורבנות לכפר עליכם, זה חציו הראשון מה טוב הוא אוהליך, והמשך הפסוק, משכנותיך ישראל, משכנותיך, אף כשהם חרבים אוהל שילו ובית עולמים, גם כשהם חרבים, גם מה טוב הוא לפי שהן משכון עליכם, והחורבן שלהם כפרה על הנפשות, כפרה על עם ישראל, שנאמר, קילה השם את חמתו, ובמה קילה ויצאת אש בציון. אם כן, שני פירושים במשמעות, שני חלקי הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. הפירוש הראשון הולך על חניות עם ישראל והמבנה של השבטים והמבנה של החניות שלהם. הפירוש השני הולך בעניין אחר לגמרי, על אוהל שילה ומשכן עולמים ובית עולמים, בית המקדש, שמה טוב הוא האוהל והמשכן וכו'. על הפירוש רש"י הזה, הפירוש הכפול עם שני הפירושים, שואל הרבי לא פחות מ9 שאלות, בואו נראה מהם השאלות. שאלה ראשונה, וצריך להבין, בפירוש משכנותיך, היינו חניותיך, שרש"י פירש בדברי בלעם, שהכוונה למשכנותיך לחניות, שואל הרבי, למה רש"י לא פירש משכנותיך כפשוטו? לשון רבים של משכן, מה טוב הוא המשכן, המשכן של עם ישראל. ובפרט שלא מצינו בקרא לשון יחיד דחניות משכן כאם חנותינו. אם משכנותיך, שזה משכן לשון רבים, משכנותיך מקביל לחניותיך, אומר הרבי זה תמוה ההקבלה הזו, כי אם משכנותיך זה לשון רבים של חניותיך, היינו צריכים למצוא בכתובים גם כן איזה ביטוי ש... המילה משכן מבטאת גם כן חניה, אבל את המשמעות הזו בלשון יחיד לא מצינו. אז אם לא מצאנו בלשון יחיד, קשה לומר שהמשמעות של משכנותיך בלשון רבים משמעו חניותיך. אם כן, מדוע רש"י לא מפרש כפשוטו שבלעם מתכוון, מה טוב הוא משכנותיך לשון המשכן של עם ישראל, שאלה הראשונה. שאלה שנייה ב', בלשון הכתוב מוכח שמה טוב הוא נמשך גם למשכנותיך ישראל. כלומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, וגם משכנותיך ישראל, מה טוב הוא. אם כן צריך להבין, רש"י אומר, מה טוב הוא משכנותיך, חניותיך, כאילו נאמר, מה טוב הוא משכנותיך ישראל, ולכאורה, מהו הטוב המיוחד בחניות בני ישראל? מה כבר כל כך מיוחד בזה? מה טוב הוא חניותיך? מה טוב, מה מיוחד, מה העילוי של החניות של שבטי עם ישראל בהולכם בנוסעם במדבר. שאלה שלישית, שאלה מצויה בכגון דה, שני פירושים שרש"י מביא לאותו נושא, מה הצריך אותם, מה הצורך בשני הפירושים, כפי שנראה בפנים, ידוע הכלל בפירוש רש"י על התורה, כמדובר כמה פעמים, שכאשר מביא רש"י שניים או יותר פירושים בעניין אחד, הרי זה מפני שבכל אחד מהפירושים יש קושייה שאינה בשני, בכל פירוש יש יתרון וחיסרון, לכן מביאים את הפירוש השני, גם הפירוש השני, יש בו יתרון וחיסרון, לכן צריך את הפירוש הראשון, שני הפירושים יש בהם יתרון וחיסרון, אם כן, מהם הקושיות בנדון דידן, מהי המעלה והחיסרון שיש בכל אחד משני הפירושים, שלכן רש"י הוא צריך להביא את שניהם. שאלה רביעית, בפירוש השני מעתיק רש"י שוב את התיבות מה טוב הוא הולך, מה טוב הוא הולך על שרה פתחן וכולי, דבר אחר מה טוב הוא הולך, מה טוב הוא אוהל שילוה וכולי. שואל הרבי, למה לא אומר כדרכו בכמה מקומות, בקיצור, דבר אחר, מה טוב הוא אוהל שילו, אבל למה הוא חוזר ומדגיש עוד הפעם, מה טוב הוא עליך, מה טוב הוא אוהל שילו, הוא בית עולמים, למה לחזור על המילים הללו שוב? שאלה חמישית, בפירוש השני, מה טוב הוא עליך, הוא מתייחס לרש"י מונה את שילו, משכן שילו, הוא בית עולמים, אבל הוא מתעלם ואינו מזכיר את האוהל מועד, המשכן הנוכחי, שהיה איתם בעת שבלעם ברחם, אז בוודאי שלכאורה יותר הגיוני שהוא מתייחס למשכן הנוכחי מאשר למשכן או בית מקדש עתידי, אז למה רש"י מעדיף לפרש שמדובר על משכן ועל בית עתידי ולא על המשכן הנוכחי שאותו בלעם רואה בעת הברכה. ו, שאלה נוספת, הטוב שבאוהל שילו בית עולמים, מהו הדבר הטוב שאכן טמון בהם? הוא מפרש רש"י, שמקריבים בהם קורבנות. שאל הרבי לכאורה, היה לו רש"י לפרש את הטוב העיקרי כפי שמפרש בכתוב, ועשו לי מקדש בשביל ושכנתי בתוכם, היינו שהם מקומות להשראת השכינה. בפשטות, מה המעלה המרכזית של המשכן, של בית המקדש, שזהו מקום שדרכו באמצעותו הקדוש ברוך הוא שורן, שוכנת ושורה ומגלה את קדושתו ושכינתו בעם ישראל. הקורבנות זה דבר חשוב ביותר, אבל דבר נוסף לכאורה על העיקר, השראת השכינה. אז למה כשבאים לומר מה טוב הוא המשכן בבית המקדש, מתעלמים לכאורה מעניין המרכזי השראת השכינה, ורש"י נוקט עניין אחר שלכאורה פחות מרכזי, מעלת הקרבת הקורבנות, זה שאלה שישית. שאלה שביעית שהיא דיוק, מה נוגע להבנת פירוש הכתוב או הולך שהקורבנות הם לכפר עליכם ושחורבנו של משכנותיך, הוא כפרה על הנפשות. מה ההדגשות האלה, מה הייחודיות, מה הפשר ההדגשות הללו, שזה לכפר על הנפשות, ושהקורבנות זה כפרה לכפר עליכם, ולא באופן כללי, שהקורבן, הקורבן, להקריב קורבן באופן כללי. מה הרעיון שהקורבן מהווה פה כפרה על הנפשות? שאלה שמינית, לא רק שהרעיון תמוע, אלא רק כן הביטוי הזה תמוע, מהו העניין של כפרה על הנפשות, לשון שאינו רגיל כלל, ולכאורה היה מתאים יותר, לומר, כפרה על חטאים, כפרה על עם ישראל, למה הביטוי החריג הזה, כפרה על הנפשות? כלומר, עצם הרעיון תמוע, ובית הביטוי הזה, הלשון הזו, היא גם כן צריכה עיון. שאלת שיעית והאחרונה של הרבי, על הרש"י הזה, כיוון שעל כורכך צריך לומר, שיש דיוק בזה, מהי הראיה מהפסוק, קילה השם את חמתו, שחורבנן כפרה על הנפשות. רש"י אומר, לפי שאין משכון עליכם וחורבנן כפרה על הנפשות, שנאמר, קילה השם את חמתו, ובמה קילה ויצאת אש בציון, כלומר שהפסוק קילה השם חמתו, הוא אמור להביא הוכחה, שכשבית המקדש, בית המקדש או המשכן נחרב, הם כפרה על הנפשות, מה ההקשר, מה הקישור בין הפסוק לבין ההוכחה, כפרה על הנפשות? אם כן, 9 שאלות על פירוש רש"י, מתוך כל זה, מתוך כל השאלות הללו, בא הרבי מבאר ביאור נפלא כאן בכללות דבריו של בלעם, והמסר והמשמעות בגודל החניות וההליכת וצורת המבנה של המשכן, של המחנה ושל עולי עם ישראל, ומכך הרבי לומד כאמור הרעיון נפלא, הוראה נפלאה במעלת הצניעות בעם ישראל. עוד ב' מתחיל הרבי, הביאור בכך. בהקדמה למה טובו, בהקדמה לדברי בלעם, מספר הכתוב, וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. דבר ראשון, מה בלעם רואה? בלעם רואה את עם ישראל שוכן לשבטיו. מה פשר הראייה הזו? מה הוא ראה בדיוק? מפרש רש"י. שוכן לשבטיו, שבלעם ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו, ואינן מעורבים. דבר ראשון, הוא ראה שכל שבט יש לו מקום מוגדר, שבט אחד לא מתערב עם שבט שני, ועוד הוא ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ האחד לתוך אוהל חברו. בלעם כביכול ראה שני עניינים ייחודיים באופן מחנה עם ישראל. א', מעלה כללית שכל שבט מוגדר ומיוחד ותחום בתחום לעצמו, ובתוך כל שבט בפני עצמו, האוהלים של כל פתח, אף אוהל לא היה מכוון מול כנגד פתחו של האוהל השני, במילא אי אפשר להציץ ולהביט מאוהל אחד לאוהל אחר, שני מעלות הוא ראה. וההכרח לפרש כן. ההכרח לפרש שברש"י, שמה שבלעם ראה את ישראל שוכן לשבטיו, זה הראייה הכפולה הזו, אומר הרבי. פשטות לשון הכתוב שבלעם וירא את ישראל שוכן לשבטיו, משתמע מכך שבלעם ראה דבר חידוש. הנהגה מיוחדת וטובה ביותר, הוא ראה איזה דבר ייחודי, הנהגה מיוחדת, הנהגה מופלאה שהוא ראה בעם ישראל, וההנהגה הזו, שהרי ראייה זו גרמה לו לבטאי עליו רוח אלוקים. הוא פירש רש"י, מה זה בטאי עליו רוח אלוקים? עלה בליבו שלא לקללם. כלומר, בלעם תכנן בשליחותו של בלק לקלל את עם ישראל, וזו הייתה התוכנית שלו. אבל כאשר הוא ראה אותם שוכן לשבטיו, כפי שנראה תכף את המשמעות, זה שינה לו את התוכנית הראשונית. מה הייתה, מה הוא ראה? אומר הרבי שההנהגה הזו הייתה נראית בשוכן באופן חניית עם ישראל לשבטיו. ולכן מפרש רש"י שאכן בלעם ראה פה צורת חניה מיוחדת שהיא גרמה לו לבטל את התוכניות ולברך אותם. מה הוא ראה? שכל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים. ומה המעלה שבכך? שזה מורה שעם ישראל היו נזהרים ביותר בעניין היוחסין. שהרי התייחסותם על כל שבט ושבט הייתה, עם ישראל היו מתייחסים באופן קפדני, באופן מסודר, והקפידו מאוד על סדרי היוחסין שלהם, כפי שרש"י מביא ממקום אחר, על ידי שהביאו ספרי יוחסיהם וידי חזקת לידתם. כל משפחה היה לה את המקור שלה, את השורש שלה, את אבות המשפחה שהם היו מתייחסים לפיהם. זאת אומרת שהם שמרו מאוד על הייחוס המשפחתי, על המסגרת המשפחתית בתכלית, ובוודאי מי ששומר על המסגרת המשפחתית בתכלית, אינו חוטא ואינו פושע ולא עושה דברים שמקולקלים, שזה מורה על מעלתם הנפלא במידת הצניעות. אם כן, זוהי המשמעות של שוכן לשבטה עבורה כל שבט בפני עצמו, שזה אומר הקפדה על צניעות והקפדה על ייחוס. כיוון שבלעם ראה את המעלה הזו, נתפעל ביותר עד שעלה בליבו שלא לקללם. אם כן, זוהי המעלה הראשונה, שוכן לשבטיו, כל שבט בפני עצמו, הם מיוחסים, הם מקפידים על הצניעות, מקפידים על המשפחות, זה כבר נותן לבלעם את המחשבה ואת התוכנית שלו לקלל אותם. אבל, אומר הרבי שבהכרח שבלעם ראה מעלה נוספת. כי לפי זה, אומר הרבי, הראיה צריך להיות כתוב, וירא את ישראל שוכן לשבטים. כתוב שוכן לשבטיו, אבל לפי המעלה הראשונה שאמרנו שראה כל שבט בפני עצמו, אז הכתוב היה צריך להגדיר שבלעם רואה את עם ישראל שוכן לשבטים, כלומר כל שבט מוגדר בפני עצמו, שבט ראובן, שבט שמעון וכולי. אבל מאחר שדייק הכתוב לומר שבלעם ראה שוכן לשבטיו, הרי זו הוכחה שהוא ראה עוד עניין נעלה שמתבטא במילה לשבטיו, בדיוק לשבטיו דווקא, שבכל שבט ושבט בפני עצמו ניכר שזהו שבט ישראל. לא רק שיש ייחודיות לכל שבט והגדרה לכל שבט בפני עצמו, אלא כשאתה רואה כל שבט בפני עצמו, כשאתה מתמקד בשבט מסוים, הוא רואה שזה שבט יהודי. לא רק מכך שאנחנו משווים שבט אחד לשבט שני, שיש ייחודיות לכל שבט, אלא גם כשהוא מתבונן בשבט עצמו, יש שם ראייה נוספת. זאת אומרת, זו הייחודיות של המילה שבטיו על שבטים. שבטים זה אומר, לכל שבט יש את ההגדרה שלו. לשבטיו זה אומר, שבטי ישראל, בכל שבט יש מעלה עצמאית, מעלה פנימית, מעלה אישית. מהי המעלה הנוספת? מפרש רש"י שגם ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו. ומובן שגם ראיית מעלה זו, המעלה הנוספת, שאף אחד לא מביט על השני, גרמה שעלה בליבו שלא לקללם. אם כן, מדברי הכתוב שבלעם ראה את ישראל שוכן לשבטיו, מסיק רש"י שהוא ראה את שני המעלות הללו, המעלה הכללית שכל עם ישראל שומרים על עצמו באופן כללי ולא מתערבים, השבטים לא מתערבים זה עם זה, שזה אמירה ראשונה והקפדה ראשונה על צניעות, או בנוסף בכל שבט יש הגדרה פרטית שתושבי השבט, חברי השבט לא מסתכלים זה על זה, וזוהי המעלה השנייה, או מכוח שני המעלות הללו בלעם מנע את עצמו מלקלל את עם ישראל, אלא הוא רק בירך אותם. ממשיך הרב ומבאר. ומתאים להקדמה זו מבאר רש"י את המשך הכתובים, שכשבא בלעם אחרי כן לדבר טוב על ישראל, הוא מפרש, לאחרי הפתיחה שהוא פותח פתיחה כללית, נאום בלעם בנו באור, ונאום הגבר שתום, שתום העין וכו', מסביר בלעם בהמשך לכך, לדברי הפתיחה שלו, הטעם למה אינו מקללם מצד שני המעלות הנ"ל. כלומר, דבר ראשון הכתוב אומר, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, א', מה בלעם ראה בינו לבין עצמו, אחר כך כשהוא מסביר ונושא את משלו ואומר, מדוע הוא אינו מקלל אותם, אז ברור שבדברים האלה אמור להשתקף מה שהוא ראה קודם לכן שוכן לשבטיו. אם כן, במילים מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל, אמורים להשתקף שני המעלות שהוא ראה קודם לכן, שכפי שאמרנו מרומזים במילים שוכן לשבטיו. מה הם שני המעלות הללו? המעלה הראשונה, מה טוב הוא או הולך יעקב, האופן שעומדים האוהלים של עם ישראל, מה טוב הוא או הולך יעקב, האוהלים של עם ישראל אוהלים מיוחדים, שום אוהל לא מכוון כנגד פתחו של השני. והמעלה השנייה, משכנותיך ישראל, מה הוא ראה? את אופן חניית השבטים, שכל שבט חונה בפני עצמו, תחום באזור בפני עצמו, השבטים לא מעורבבים זה עם זה. אם כן, פירוש הכתוב, מה טוב הוא הולך יעקב, משכנותיך ישראל, הפירוש הראשון בדברי רש"י, מתאים לדברים שבלעם אמר מקודם, בינו לבין עצמו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ואם כן, מה הוא ראה, מתואר אחר כך שהוא תיאר את זה, במילים הטוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל. ולכן אמר מה טוב הוא, שבפשוטו של מקרא, מה טוב הוא זה לא איזה ברכה, זה לא איזה דברי נבואה, זה לא ברכה או דברי נביאות, כי עם ביטוי של התפעלות מעניינים טובים, הנותן טעם למה אינו מקללם, ועד רבה מדבר בשבחם ומבורכם, כלומר מה טוב הוא הולך יעקב זה עדיין לאו דווקא בהכרח דברי נבואה או דברי ברכה, אלא דברי שבח באופן כללי, בלעם מתאר מה הוא רואה, הוא רואה את הייחודיות של האוהלים, אחד לא מכוון כנגד השני, הוא רואה את הייחודיות של המשכנות, מלשון חניות, כל אחד יש לו חניה מיוחדת, שני הדברים הללו, דברים מיוחדים שהוא ראה במעלת עם ישראל, ולכן עלה בליבו שלא לקללם. וזהו שפרש רש"י ממשיך הרבי, מה טוב הוא אוהליך, על שראה פתחיהם שאינן מכוונים זה מול זה. ומשכנותיך, ורש"י חייב לפרש דווקא חניותיך, שזה הרי אחד השאלות ששאלנו מקודם, למה משכנותיך במובן של חניותיך, ולא כרגיל משכן ודירה, כי במילה משכנותיך חניותיך, מבואר המעלה השנייה האמורה, אופן החניה שכל שבט ושבט שוכן לעצמו, ובהתאם למפורש לאל, וחנו בני ישראל איש על מחנהו, כפי שהכתוב מתאר שהחנת, איש כל שבט חנה על מחנהו, אם כן רש"י לכאורה מוכרח להסביר שמשכנותיך משמעו חניותיך. וכיוון שאין זה פירוש רגיל, מוסיף רש"י ראיה לפירושו כתרגומו, שהתרגום מפרש כן בית מישריך, שזהו תרגומו של חניה בכמה מקומות. אם כן, גם התרגום עצמו אומר שמשכנותיך כאן זה במובן של חניה, והדברים מובנים שכיוון שהוא ראה את החניות של עם ישראל, לכן עלה בלבה, עלה בליבו שלא לקללם. אם כן, עד כאן הבנו את הפירוש הראשון של רש"י, ואנחנו מבינים עכשיו הדברים מתחברים, בלעם פותח ורואה דבר ראשון אותם ישראל שוכן לשבטיו, אחר כך הוא נושא דברים בשבח עם ישראל, מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל, והדברים מתאימים זה לזה, אבל כיוון שרש"י מביא פירוש שני, פירוש נוסף כפי שראינו מקודם, אם כן, גם הפירוש הראשון שאמרנו מקודם שהוא נראה פירוש נפלא ומתאים, מסתבר שיש בו עדיין כמה תמיעות שמצריכות פירוש שני, ואכן כאן מביא הרבי ארבע קושיות, ארבע שאלות, ארבע תמיהות שונות על דברי רש"י בפירושו הראשון, שנראה שהפירוש הראשון יש בו גם כן כמה תמיהות, ולכן הוא מביא את הפירוש השני. מה הם ארבעת התמיות על הפירוש הראשון? הווה ונראה. אמנם אומר הרבי, לפי פירוש זה שאמרנו מקודם, עדיין קשה, עדיין תמוע. א', לא מצינו לו חבר במקרא שמשכן פירוש חנייה. אמנם לכאורה אנחנו נאלצים להסביר שמשכנותיך לשון חניותיך, אבל עדיין עובדתית זה הקבלה תמועה, כי זה פעם יחידה במקרא שמשכן משתמע, יש לו את המובן של חנייה, דבר תמוע, אז זה עדיין לא מניח את הדעת די הצורך. שאלה שנייה, חניית השבטים היא כלל וגם קודם בזמן ואחר כך בא הפרט חניית האוהלים של כל שבט. כשעם ישראל הולך ועובר ממסע למסע, כשהגיעו לתחנה מסוימת, דבר ראשון, איך עם ישראל מתארגן? דבר ראשון, מתארגנים השבטים וכל אחד תוחם לעצמו את המקום איפה שהשבט יחנה, שבט ראובן מכאן, שמעון מכאן, וככה כל 12 השבטים. אחרי שהשבטים מתמקמים במקומותיהם, באזור התחום להם, מתמקמים הפרט, האוהלים של יושבי השבט, של תושבי אותו שבט, ממקמים את האוהלים במקום הנכון, בתוך מתחם השבט זה מול זה. כלומר, קודם כל מתמקם השבט, ואחר כך מתמקדים אנשי השבט. קודם כל מתמקדים השבטים באופן כללי, ואחר כך האנשים הפרטיים בתוך שבט. אם כן, הכתוב היה צריך לציין, או אם זה הפירוש הנכון בדברי בלעם, אז קודם כל היו צריכים לציין את עניין משכנותיך על החנייה הכללית של סדר חניית השבטים, ואחר כך לתאר את אוהליך, את המקומות הפרטיים, שזוהי המעלה הפרטית שהיא באה לאחר מכן. אם כן, שואל הרבי, אם זה הפירוש הנכון, היה לו לרשי או לדברי בלעם להקדים בכתוב את משכנותיך לאוהליך, שזו הרי גם הסדר בפירוש רשי שיקדים לפרש כעיקר בפירושו על וירת ישראל שוכן לשבטיו. דבר ראשון, הוא מביא תחילת העניין שכל שבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים, ואחר כך מביא רשי רעה של פתחיהם מכוונים זה מול זה, כי ככה אכן הסדר. דבר ראשון, השבטים, סדרי השבטים חונים, אחר כך כל שבט בפני עצמו. אם כן, תמוע תמיהה שנייה, למה בדברי בלעם הוא מביא קודם את המעלה המאוחרת של מה טוב הוא הולך, ואחר כך את המעלה שבאה קודם בזמן משכנותיך ישראל. זה שאלה שנייה. שאלה שלישית, הרבי שואל על הפירוש הזה, שההקדמה של חניית משכנותיך לצורת החניה של אוהליך היא לא רק קודמת בזמן, אלא היא גם קודמת במעלה. כי גם כשאנחנו שמים זה מול זה את שני המעלות של חניית השבטים, כל שבט תחום בפני עצמו, ושאין פתחי האוהלים מכוונים כנגד זה מול זה, המעלה של חניית השבטים בנפרד היא מעלה הרבה יותר מרכזית והרבה יותר חשובה מאשר המעלה הקטנה של אין הפתחים מכוונים זה כנגד זה. שואל הרבי בשאלה ג', זה שכל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים, הוא למעשה העניין העיקרי, כי הייחודיות של כל שבט, ההגדרה של כל שבט, נוגעת לחזקת לידתו של כל אחד ואחד. יודעים כל יהודי, כל אחד מישראל, לאן הוא משתייך, וגדלה מעלתו של המעלה הזו בהרבה על ההנהגה האחרת, באופן שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, שזה בא בסך הכל למנוע שלא יציץ האחד לתוך אוהל חברו. זה סך הכל עניין למנוע רכילות, לא להציץ, לא להביט, לא לראות אחד מה קורה באוהל השני, אבל זה יותר עניין של למנוע לשון הרע, או עניין של למנוע רכילות, זה אבל פחות מרכזי מהנושא של שמירת הייחוס של כל השבטים. אם כן, גם מהטעם הזה, שהמעלה של חניית השבטים היא מעלה חשובה יותר מאשר המעלה של חניית אוהלים שהפתחים לא יהיו מכוונים זה כנגד זה, גם מטעם זה היה צריך את הסדר בכתוב הפוך. דבר ראשון, היה צריך לתאר מה טוב הוא משכנותיך ישראל, ואחר כך אוהליך יעקב. אם כן, זוהי השאלה השלישית, שהמעלה של חניית המשכנות, של חניית השבטים באופן כללי, א', היא קודמת בזמן, ב', היא קודמת במעלה, ואם זאת בדברי בלעם הוא מקדים, הטוב הוא אוהליך יעקב למשכנותיך ישראל. אם כן, זוהי תמיהה שלישית על הפירוש הזה ברש"י. שאלה רביעית, על פי זה אומר הרבי, מה טוב הוא, אין בזה עניין של נבואה, אלא רק עניין של דברי שבח. אם כן, היה לו לרש"י, או לכתוב, לומר את הדברים הללו של נאום שומע, לפני הדברים של נאום שומע אמרי קל. דבר ראשון, בלעם היה צריך לתאר מה הוא רואה, ולפי זה אחר כך הוא צריך לתאר מה אני הולך לומר כעת. אבל הוא אומר קודם, נאום שומרה שומע אמרי קל, כלומר אני כעת הולך להביא דברי נבואה, ואחר כך הוא עובר כאילו מההקדמה שהוא בא לומר דברי נבואה, הוא אומר דברי מעלה ודברי שבח. לכאורה היה צריך לומר דברי השבח, לסיים דברי השבח, ואחר כך הוא אומר, אני עכשיו הולך לומר דברי נבואה. אם כן, יש פה ארבע שאלות על הפירוש הראשון, ואם כן, הפירוש הראשון עדיין צריך עיון, ולכן רש"י נאלץ להביא את הפירוש השני. אומר הרב, לכן מביא רש"י פירוש שני, והפירוש השני הוא אכן מדובר על דברי נבואה, כי זה אכן לא מדובר על מצב נוכחי, אלא על מצב עתידי. מטוב הוא אוהל שילו ובית עולמים ביישובם, כי מובן בפשטות שיש במקדשות טוב מיוחד. מדובר על נבואה עתידית על המשכן, משכן שילו, ועל בית עולמים, ובדווקא לא על המשכן הנוכחי, כי אז זה לא דברי נבואה. ובוודאי שבמשכן העתידי ובבית המקדש יש מעלות גדולות, טוב מיוחד, ומכיוון שכתוב על לשון אוהל, הרי זה מורה שהכוונה לאוהל שילו. כלומר, הנחת היסוד מדובר פה על דברי נבואה, אז אם כן, זה לא מדובר על דבר עתידי. כתוב אוהליך, אז בוודאי שלכל ראש מדובר על אוהל. מהו האוהל העתידי? לא האוהל הנוכחי, אלא האוהל עתידי, משכן שילו. אבל כיוון שכתוב גם כן אוהליך לשון רבים, אי אפשר להסתפק רק במשכן שילו, בהכרח שאנחנו צריכים אוהל נוסף. מה האוהל הנוסף? אוהל, דבר שדומה בתוכנו, שדומה לאוהל שילו, מהו הדבר הנוסף שדומה? היינו בית עולמים, כלומר אוהליך בהכרח שמתייחס למשכן שילו ולבית המקדש העתידי. וזה נכלל באוהליך. מהו אם כן משכנותיך ישראל? מפרש רש"י, מפרש הרבה בדברי רש"י, שגם בזה המכוון לאוהל שילו ובית עולמים, אלא ששם לא מדובר עליהם כשהם בעניינם או כשהם פעילים, אלא שהנידון הוא בזמן חורבונם. ולכן תוארם משכנותיך מלשון משכון. מה טוב הוא אוהליך, זה משכן שילו בית עולמים כאשר הם פעילים. משכנותיך, שוב זה מתייחס למשכן שילו ולבית המקדש, אלא כאשר הם בתואר במצב של משכון, כלומר כאשר הם נלקחו לצורך החזרה עתידית, אבל כאשר הם משכון, משמעה, זה מדבר על מצב של חורבן. ומהי המעלה במשכן? ומהי המעלה בתור, כשהמשכן בבית המקדש, בתור חורבן, שכאשר בלעם רואה את בית המקדש העתידי, כאשר הוא יחרב, כשהוא רואה את המשכן שלו, כשהוא יחרב, ועולה בדעתו כאשר הוא רואה זאת, והראייה הזו גורמת לו שלא לקלל את עם ישראל. אומר הרבי בעוד ד', והנה, למרות שמעצמו מובן, הטוב שבאוהל שילו ובית עולמים, אין בקיומן ואין בחורבנם, שהרי אין משקותם לכם, ברור שזה דברים טובים ודברים נעלים. כל אחד מבין שהמשכן שילו זה דבר נעלה, בית המקדש זה דבר נעלה. אבל אומר הרבי, פה אנחנו לא יכולים להסתפק רק בעילוי כללי שבית המשכן ובית המקדש הם דברים נעלים וטובים, אלא זה צריך להיות עילוי באופן כזה, עילוי שמביא, גורם לבלעם להימנע מלקלל את עם ישראל כפי תוכניתו הראשונית וכפי הדרישה של בלק ממנו. יש פה ראייה מסוימת שהוא ראה איזה פרט ומעלה ספציפית שגורמת לו שלא לקלל את עם ישראל. מכל מקום, הרי נתבאר לאל שהכתוב הזה, שמתחיל בלשון מה טוב הוא, אני רואה את הדברים הטובים הללו וזה הוא כאין נתינת קטעם, למה אין מקללם? אז אנחנו, בפירוש הראשון זה היה למה הוא לא מקלל אותם, כי הוא ראה את הייחודיות בצניעות שלהם. אבל הרעיון הזה הוא תופס גם כן לגבי הפירוש השני של משכן שלו בבית עולמים, ובמילא מוכרח לומר שהוא הדבר גם לפי הפירוש השני, שהטוב שהתכוון בלעם באמירת עניין זה, גם כאן זה טעם למה הוא לא מקלל אותם. כלומר, לכן רש"י לא יכול להסתפק ולומר שהוא רק ראה את הטוב הכללי שבמשכן ובבית המקדש, אלא הוא ראה בהם מעלה וטוב שגורמת לו שלא לקלל, ולכן מוסיף רש"י, וזה גם כאן עונה על שניים מהשאלות ששאלנו מקודם, שהוא ראה את המשכן והמקדש שמקריבים בהם קורבנות לכפר עליכם, וגם שהחורבן שלהם כפרה על הנפשות, ושני הביטויים הללו, כפרה שמקריבים קורבנות לכפר עליכם, ושגם כשבית המקדש חרב, אז כפרה לנפשות, שני הדברים הללו שני הראיות הללו גורמים לבלעם שלא לקלל. מדוע? הביאור בכך. הרב נותן את הרקע לתוכניות של בלעם. ההכנה של בלעם ובהתחלה של כל עניין זה הייתה, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. זה לא הולך פה על ניחושים, הוא לא הולך פה על דברים שאולי לא יחזיקו מעמד ולא יצליח לו בדברי הכללה שלו, פירוש רש"י. אזכיר אבונותיהם, והכללה על הזכרת אבונותיהם תחול. פה הוא רוצה לעשות דבר ודאי, לא על דבר של ניחושים ודברים של הערכות ודברי הבלים שאולי כן יצליחו לו ולא יצליחו לו. פה הוא רוצה לקלל אותם ובאופן ודאי. אומר בלעם לעצמו, אני יזכיר, אני אתן את הכללות על הזכרת אבונותיהם, ויהיה להם אבונות, והכללה שלי תחול על האבונות שלהם. לכן אחר כך כשהוא בירך אותם, וחזר מהתוכנית שלו, והתוכנית שלו להזכיר ולקלל בעקבות האבונות שלהם, מוכרח רש"י לבאר שאי אפשר שתחול הכללה על הזכרת אבונותיהם. ומדוע? הרי יש להם אבונות. למה אם כן שהכללה לא תחול על הזכרת האבונות? על כרכך צריך לומר שמה טוב הוא הולך, מה המעלה של אוהל שילו ובית עולמים, פירוש שמקריבים בהם קורבנות לחפר עליכם. אם הקורבנות מחפרים את האבונות, מה זה יעזור לבלעם שיש אבונות והוא יזכיר את האבונות? הכללה בין כה לא תחול, הכללות שלו לא יכולות לחול על האבונות, כי בית משכן שילו ובית עולמים מקריבים בהם קורבנות, והקורבנות מחפרים על האבונות. אם כן, אין אבונות כאן, ולכן זה עונה גם כן על השאלה למה רש"י לא הזכיר את הנושא של השראת השכינה שבעקבות שהייתה במשכן או בית המקדש, כי פה לא נוגע כל כך הנושא של השראת השכינה כמו למה המצב של למה היות המשכן בבית עולמים מונע את התוכנית שלו להכיל את הכללה על האבונות, ולכן נוגע פה דווקא המעלה שיש בהם שמקריבים קורבנות, והקורבנות הם כפרה, הם מחפרים על עם ישראל. אבל אומר הרבי שההגדרה הזו של המשכן, משכן שלו בית עולמים, בכך שמקריבים מהם קורבנות, זה עדיין לא מספק כדי למנוע את בלעם מלקלל את עם ישראל בכללה שתחול על האבונות. מדוע? עדיין אין זה מספיק. א', הרי זה רק בזמן שבית המקדש קיים. קורבנות מקריבים בזמן מסוים, אבל הרי בית המקדש עתיד להיחרב, ומשכן שלו לא יהיה לנצח, ואז לא יהיה קורבנות. אם אין קורבנות, יש אבונות. אם יש אבונות, יש לי חאורה לכללות של בלעם על מה לחול. זה א', ומחשבה נוספת ב', גם אז כשיש קורבנות, הרי הקורבנות מחפרים לא על הכל, רק על עבירות שבשוגג, רק על השוגג באיסור קראת, או על מי שמזיד באיסור עשה, או על לאווים שונים, אבל הקורבנות לא מחפרים על כל סוגי החטאים. אבל על המזיד באיסור קראת ומיתת בדין, אין הקורבנות מחפרים? יש דברים שעליהם הקורבנות אכן לא מחפרים, ואם כן הרי אפשר שתחול הכללה על האבונות הללו, ושוב, מתאפשר לבלעם כביכול להכיל את האבונות על החטאים, להכיל את הכללות על האבונות והחטאים של עם ישראל, גם בזמן משכן שלו, גם בזמן בית המקדש, כי גם הקורבנות לא מחפרים על הכל, והדרה קושיה, הדרה אפשרות לדוחתה, שהוא אכן הכללות שלו עלולות לחול על עם ישראל. לכן מוסיף רש"י בנושא, בנוגע לה, שגם כשבית המקדש נחרב, חורבנן של משכן שלו בית עולמים, חורבנם כפרה על הנפשות. הרי הרבי שאל מקודם, מה זה הביטוי החריג הזה, כפרה על הנפשות? אלא זה מתאים לפירושו במה שרש"י כותב, במה שרש"י מבאר על מחלוקת קורח ועדתו בפרשות הקודמות. החטאים הללו בנפשותם, שהם נעשו פושעים בנפש שלהם, שהם נחלקו, אנשי קורח ועדתו נחלקו על הקדוש ברוך הוא, ונחלקו על הקדוש ברוך הוא בתכלית הפשיעה, בפשע החמור ביותר, מחלוקת כלפי מרידה בקדוש ברוך הוא בעצמו. לענייננו מהרבי, גם כאן יש לומר כאן, שכוונתו של רש"י על כל פעמים לרמז, כפרה על הנפשות, מנפש כי תחטא בשגגה, ועד הנפש אשר תעשה ביד רמה, כפרה על הנפשות, כל סוגי החטאים, כל סוגי הנפשות שחטאו, מנפש שחוטאת בשוגג, עד נפש שתעשה ביד רמה, כל מה שנכלל בחטאי נפש, מתכפר להם על ידי שהמשכן, שהמקדש נחרב, והוא נחרב בתור משכון, והמשכון זה כפרה על הנפשות. במילא, בחורבן בית המקדש מתכפרים כל החטאים, גם החטאים החמורים ביותר, כל הנפשות מתחפרות, ובמילא אין שום אפשרות ואין שום מצב ואין שום אפשרות שהקללות של בלעם יחולו על אבנות עם ישראל, כי כל הנפשות, גם החוטאות ביותר, מתחפרות בעקבות חורבן בית המקדש. והראיה לכך, הראיה לכך שהחורבן המקדש מחפר על כל החטאים ועל כל סוגי הנפשות, מביא רש"י ראיה שחורבנן כפרה לנפשות, שנאמר כילה השם את חמתו, כלומר שעל ידי זה שויצאת אש בציון ואש שרפה וחילתה את בית המקדש, חורבן בית המקדש, אז כילה השם את חמתו, קלטה חמתו של הקדוש ברוך הוא, שהיא בגלל האבונותיהם של ישראל, בית המקדש נחרב בגלל האבונות של עם ישראל. אבל כשבית המקדש, אבל חורבן בית המקדש, מה גורם? שכילה השם, גמר השם את הכעס שלו, שהרי נתחפרו על ידי החורבן כל האבונות, גם הכי חמורות, ושבעבר גם כן, כי אם לא כילה השם את חמתו, הרי עדיין נשארה חמתו של הקדוש ברוך הוא, האבונות אלה. אבל כיוון שהפסוק אומר, כילה השם את חמתו, זאת אומרת שבעקבות החורבן, בעקבות חורבן בית המקדש, כל החטאים מתכפרים, כי אם עדיין נשאר משהו, אי אפשר לומר את הביטוי בפסוק, כילה השם את חמתו. אם כן, בהכרח, וזו היה ההוכחה שרש"י מביא מהפסוק, כילה השם את חמתו, אם כן, משכן שילה ובית העולמים כשהם נחרבים, מחפרים על כל הנפשות, והם מסיימים את הכעס, את הכעס וההקפדה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, גם על החטאים הכי חמורים, ולכן אין לבלעם שום אפשרות על מה להכיל את הכללות שלו, אין הבנות, במילא האפשרות היחידה שנותרה לו, היא רק לברך את עם ישראל בברכות הנעלות ביותר. ולפי זה אנחנו נבין שאלה נוספת, מובן על פי זה, למה חוזר רש"י עוד הפעם את התיבות, מה טוב הוא עליך, כדי להדגיש שדברי בלעם הללו הן הקדמה וטעם על שאי אפשר שתחול הכללה. יש פה הדגשה נוספת, מה טוב הוא עליך ולמה אני לא יכול חלילה לקלל את עם ישראל, וזה מכריח שהטוב של אוהליך ובמשכנותיך הוא בהכרח בנושא זה שמונע אותו מלקלל, שמקריבים בהם קורבנות לכפר עליכם, וגם שחורבנם כפרה לנפשות, אם כן, מה טוב הוא אוהליך, מה טוב הוא משכן שילה, מה טוב הוא בית עולמים, גם כשאתם פעילים אתם מחפרים, גם כשאתם חרבים חלילה אתם מחפרים, ובמילא מה טוב הוא אוהליך, ואין לבלעם אפשרות אלא רק לברך את עם ישראל. זו אם כן הפירוש השני בדברי רש"י, אבל אם כן הפירוש השני הוא פירוש נפלא, פירוש מצוין, פירוש שמדבר במעלת עם ישראל, אז אם ככה שוב מתעוררת השאלה, אם הפירוש השני הוא פירוש נעלה ופירוש מתאים, למה רש"י מביא את הפירוש הראשון אם הפירוש השני הוא אידיאלי? אלא בהכרח שגם הפירוש השני הוא גם פירוש שעדיין תמוע בו משהו, משהו חסר, ונאמר כאן נקודה אחת ממה שרבי מבאר, מה החיסרון, חוסר השלמות בפירוש השני, אומר הרבי, שגם הפירוש השני קשה, דוחק לומר שבית עולמים יקרא בכתוב בשם אוהל, כי משהו לא מסתדר כאן. הפירוש אומר מה טוב, הכתוב אומר מה טוב אוהליך, ורש"י אומר ודוחק את עצמו שאוהליך מתייחס למשכן שילה וגם לבית עולמים. תמוע אבל שבית המקדש יקרא בתואר אוהל. לפי הפירוש הראשון שמה טוב הוא אוהליך, שהוא רואה שהאוהלים אין פתחם ומכוונים זה כנגד, זה מתאים ביותר המילה אוהליך. אבל הפירוש השני זה תמוע, אוהל שהתייחס לבית המקדש זה גם לא דבר מצוי, זה גם לא דבר שמתחבר. לכן אומר הרבי, מוכרח רש"י לפרש גם את הפירוש הראשון, שזה מתייחס לגבי החניות של כל שבטי ישראל והאוהלים באופן פרטי, ועד הרבי אומר, אומר הרבי, הפירוש הראשון הוא הקרוב יותר לפשוטו של מקרא מבחינת התוכן, מבחינת הסגנון שלו, ולכן, כיוון שהוא הפירוש הקרוב יותר, לכן הוא הפירוש הראשון והפירוש העיקרי, כי הרבי מסכם, בכל פירוש יש מעלה וחיסרון, אבל החיסרון של הפירוש הראשון הוא גובר, על החיסרון של הפירוש הוא פחות מהותי מאשר החיסרון של הפירוש השני, והפירוש הראשון משתלב יותר בפשוטו של מקרא, לכן הוא נקבע כפירוש ראשון ועיקרי, כי לפירוש הראשון הקושי הוא רק בסדר הכתוב שהוא מקדים את העניין המאוחר לפני העניין המוקדם ואת העניין הפחות חשוב לפני העניין היותר חשוב, אבל אומר הרבי בסוגריים זה על דרך אפשר לומר שרף המקרא ודרשהו, אפשר להפוך את הסדר וכולי, אבל הפירוש השני קשה בתוכן הפירוש של הפסוק, קשה בתוכן המילים, להכיל את המילים של או הולך על בית המקדש, זה פירוש יותר קשה לחבר מן הדברים, לכן אנחנו חייבים את שני הפירושים, ושני הפירושים נפלאים, שני הפירושים טובים, אבל הפירוש הראשון הוא עיקר, והפירוש השני פירוש נוסף, אבל משניהם יחד אנחנו מקבלים הבנה נפלאה, בטוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל. עד כאן זה פירוש, איך שהרבי מבאר את דברי רש"י, ומכאן באות האחרונה, הרבי מביא הוראה למעשה, לקח נפלא מה אנחנו יכולים ללמוד מדברי רש"י הללו. הוראה נפלאה. אות ו' ואות האחרונה, הוראה מפירוש רש"י האמור. מתוכן פירושו של רש"י נראה, גודל עניין הצניעות, שאף עניין זה, שכפי שאמרנו קודם, הוא עניין קטן יחסית, הוא עניין פחות יחסית, שאף עניין זה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלכאורה זה בסך הכל למנוע לשון הרע, למנוע רכילות קצת, שלכאורה אינו עניין עיקרי בצניעות, שרי תכליתו הוא רק שלא יציץ האחד לתוך אוהל חברו, הנה גם מעלה קטנה שכזו ולא מרכזית שכזו, גם דבר זה עלה בכוחו, היה בכוחו לפעול שאפילו בלעם הרשע עלה בליבו שלא לקללם, ועד שמכוח ראיית מעלה קטנה ולא מהותית זו, ברחן כנחלים ניטאיו וכולי, ברכות נפלאות ביותר. אם כן, אנחנו רואים פה עובדה שראיית בלעם מעלה קטנה בצניעות בעם ישראל, פעלה עליו, הזיזה וביטלה את תוכניתו לקלל אותם, וגרמה לו לברך אותם בברכות נעלות ביותר. אם כן, הוראה מכך, אל יאמר אדם שבדבר גדול ועיקרי בצניעות, כאין זה שכל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים, זה שלא מתחברים ולא מעורבבים זה עם זה, יחוסים מתאימים או יחוסים לא מתאימים, ואנשים ראויים עם אנשים לא ראויים, שזה דבר מרכזי. יאמר אדם לעצמו, על כך אני אקפיד, על זה אני אהיה נזהר. אבל בפרט קל ביותר בצניעות, אולי אדם יאמר לעצמו שאין מן ההכרח לדקדק כל כך. אז אם כן אומר הרבי, המסר מכאן עליו לדעת שגם פרט קטן הוא עניין עיקרי, ולא סתם עיקרי, עד שבכוחו של פרט קטן זה להפוך כל עניין בלתי רצוי מן הקצה אל הקצה. אם כן, אנחנו רואים פה שבהקפדה על מעלה ועניין קטן שבצניעות אפשר לפעול עניינים נעלים ועד להפוך מצב שלילי לחלוטין למצב הנעלה ביותר. אבל הרבי לא מסתפק בהוראה הנפלאה הזו ומוסיף הוראה נוספת, קומה נוספת על ההוראה הראשונה. עדיין מקום לפיתויי היצר. באמת דברים אמורים שעלינו להקפיד על ההנהגות הקטנות ולכאורה הפחות חשובות, בנוגע להנהגה קבועה. כאשר מדובר על הנהגה קבועה, על סדר קבוע, יאמר אדם לעצמו, אוקיי, מדובר פה על עניין קבוע, אני אקפיד על עניינים אלו הקטנים בהנהגה קבועה. אבל כשהנידון מדובר בהנהגה הרעית, חד פעמית, אולי יאמר אדם שאין זה מן החובה לדקדק כל כך בצניעות ובקלות כבחמורות, כאשר מדובר בעניינים זמניים והרעיים, גם בזו מהרבי באה ההוראה, ראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה, באיזה מצב, באיזה סיטואציה, גם בהיותם באוהלים, או הולך יעקב, אוהל הרי מבטא דבר הרעי, כלומר גם במצב הרעי, באוהל הרעי, נוגעת זהירות וצניעות שכזוב לא רק בבתי קבע, במקומות של קבע, בהנהגות קבועות, ונצחיות, גם בהנהגות הרעיות במצב הרעי, גם במצב הרעי שכזה, נוגע להקפיד על ההנהגות הצניעות הקטנות ביותר. וכאן, יש פה בהערה 34, דבר חריג, הערה שמובאת כאן באותיות בולטות ומודגשות, שזה דבר מאוד חריג בלקוטי שיחות, אולי זה מופיע עוד פעמיים, שלוש, בלקוטי שיחות, וזה כשזה בא באותיות מודגשות, זה בוודאי זה הוראה מהרבי, וזה הנחיה מהרבי, להדגיש ולהבליט את הנושא הזה, מביא הרבי בהערה 34. וכאן בהקשר זה, ואנחנו הרי בפרשת בלק, בתחילת הקיץ, בזמן הקיץ, כאשר יוצאים לטיולים, לחופשים, למחנות קיץ, לעניינים של... ואתגרי הקיץ, אומר הרבי, כאן המקום להדגיש בעניין שהזמן גרמה. אותם המקלים במרכאות, בכמה ענייני צניעות בקיץ, ובפרט כשנמצאים בדירת ארעי מחוץ לעיר, כשנוסעים לקונטריס, נוסעים למקומות של נופש וכיוצא בזה, שזה מקביל לכאורה למצב של אוהליך שהיה במשכן, ומהם האומרים, אחתה ואשוב, וכאן יש כאן את מעין השלכה לביטוי, אחתה ואשוב, הביטוי הרגיל אומר שהאדם אומר לעצמו, אני אחתה ואשוב מהחטא, אבל כאן יש לזה, הרבי נותן לזה משמעות אחרת, אחתה, כאשר אני אהיה בדירת הארעי, ואשוב כאשר אשוב העירה, ובעיר אני אתנהג במצב תקין, אבל כאשר אני במקום הנופש, במקום הקיץ, אחטא ואשוב לביתי, ונוגע להנהגת אנשים גם כן, ובפרט לנשים, שהרי כל אחד ואחד, כל אחת ואחת מהם נקראת עקרת הבית, ויש להעריך, ואין כאן מקומו, בשיחה השורות הללו מופיעות בהדגשה או בהבלטה, דבר לא רגיל כלל. כלומר, הרבי אומר, יש פה מסר ישיר לכל אחד ואחד בהנהגתו בתקופת הקיץ, צריכים להקפיד על הדברים הקטנים ביותר, גם במצב הרעי והזמני, וההקפדה הזו והמסר הזה הוא מיועד ומכוון לאנשים ולנשים כאחד. אז מצד אחד הרבי מדבר פה על קו, על הזהירות מקו השלילה, להקפיד ולא ליפול בדברים הקטנים ביותר. לאידך גיסא, לצד החיוב, כשנזהרים בכך, וכשנוהגים באופן של מה טוב הוא הולך יעקב, משכנותיך ישראל, מקפידים באופן, גם במקומות הרעיים וכולו, וכל אחד ואחד נוהג בביתו, עם משפחתו, עם מסביבתו, בצניעות הנהלת באופן של מה טוב הוא, מה זה גורם, אזי ויהפוך השם אלוקיך לך וגוימר, או כפרש רש"י בפסוק הסמוך, היה בליבו של בלעם וכולי לקללם, או כשהפך המקום את פיו ברחם, אם כן, הופכים מכללו לברכה, כאשר מקפידים באופן של מה טוב הוא, עד כדי כך, עד היכן זה מוביל, עד לייעוד של משכן הטוב בשלמות, שיחזיר הקדוש ברוך הוא את המשכון, שאמנם בלעם מדבר, מה טוב הוא משכנותיך, המשכן אבל, בית המשכן שלו ובית העולמים בחורבנם, אבל אנחנו, אנחנו מצפים לכך, אומר הרבי, שבעקבות ההקפדה שלנו באופן של מה טוב הוא, נזכה באמת להחזרת המשכון, שיחזיר הקדוש ברוך הוא את המשכון, את בית עולמים, שהמשכון מורה שגם בעת החורבן, עצם הביטוי משכון זה אומר שהוא קיים, רק לא אצלנו, אלא הוא קיים מכאן שהוא, אבל בית המקדש קיים, אם כן שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו אותו, הוא כשתוגמר הכפרה, ירד בית המקדש ויתגלה לעד ולעולמי עולמים. שיחה נפלאה, הוראה נפלאה, בשורות טובות.